מה, לא הפלטת את ההקדמה? זה חלק. אוקיי. אני רוצה בשיחה היום להמשיך בעצם אולי בהמשך לשיחה של יונתן בערב, להנחיות שלנו, ולהציע את המבט הדרמי, או את החוכמה, או את אפשרויות הראייה, דרכי הראייה, שבאמת משחררות. אני אשלב בשיחה גם נראה אם נספיק, אני תמיד מביא יותר דפים ממה שזה, אבל נראה. כמה ציטוטים של נשים חכמות, תובנות של נשים חכמות שכנראה הבינו מה מציע הדרך הזו, מה מציע המבט הזה. אז רציתי להתחיל בלשאול שאלה, איך אנחנו חווים או מתארים את עצם הקיום שלהם, או לתיאור של איזה הרגשה ספציפית, אולי לומר את זה כך, משתמשים במילה אני. אז ברור שרוב בני האדם, כולנו, מתייחסים אל הגוף שלהם, זה מוקד ההזדהות הראשון, כאל אני, ודאי. איכשהו האור בעין, האור נחשב תמיד כאיזה מין מחסום או חומה, או איזה מין גבול שמפריד ביני ובין העולם, למרות שכל מה שאנחנו מתנסים בו בעצם נוצר בתודעה שלנו. אבל התרגול לוקח אותנו, המבט הדרמי הזה לוקח אותנו מעבר לזה. בסטיפטנה סוטרה, הדרשה היסודית של מסורת התרוואדה, של כינון תשומת הלב, מה שאנחנו מפתחים כאן, מה שאנחנו מתרגלים כאן. הבודה מנחה לראות את הגוף כגוף. לראות את הגוף כגוף. זאת אומרת, יפה, מכוער, שמן, רזה, זקן, צעיר, ולעניין שלנו בריא, חולה. זה עדיין רק גוף, ואלה התארים או התוויות, או התוספות, יותר נכון, שאני מלביש עליו. והרבה פעמים התוספות האלה הן כבדות ומעיקות. ובתרגול אנחנו לומדים, אנחנו מזמינים לראות שאפשר להניח לזה, לראות את הגוף רק כגוף, כאורגניזם חי. הגוף כגוף, ללא כל התוספות האלה. אג'נצ'ה, אנחנו מרבים להזכיר אותו, המאסטר התאילנדי, המורה של הרבה מהמורים שלנו, אומר, כשהגוף נולד, הוא לא שייך לאף אחד. נורא יפה, הוא תמיד השתמש בדימויים, זה מסורת היער, אז זה עולם הדימויים וההתייחסויות שלו. הוא אומר, כשהוא מדבר עם הנזירים, עם הסנגה שלו, הגוף הזה הוא כמו אולם המדיטציה הזה. אנחנו יושבים, כמו אולם המדיטציה הזה. אחרי שהוא נבנה, באים להשתכן בו עכבישים, לטאות, חרקים, וגם אנחנו מגיעים אליו. גם אנחנו מגיעים אליו. אז במובן הזה, הוא שייך לכולם. וגם הגוף שלנו, אחרי שהוא נולד, או מה שאנחנו מתייחסים אליו כאל שלנו, באים להשתכן בו מה? חולי, סבל, כאב, ואיכשהו גם אנחנו שוכנים שם לצידם. אז כל גוף, החזק והמתוחזק וה, איך לומר, המפואר ביותר, כן, יזדקן, יחלה, ידלדל ויתפורר. זאת אומרת, כלומר, הוא יעשה בדיוק את מה שמצופה ממנו. כך שהוא מושלם כפי שהוא. כשאני אומר את המילה מושלם, אז אני רואה שנורות נדלקות, נכון? מושלם אצלנו זה מושלם. זה מה שרצינו. מושלם. הריטריט הזה מושלם. מישהו חושב אחרת? אתם פוחדים להגיד, אה? הריטריט הזה מושלם. וגם כשהגוף הזה חולה, וזה מאוד קשה ומפחיד, אנחנו לא מתכחשים לזה, השאלה שאנחנו רוצים לשאול או להזמין, זה אם אפשר להסתכל, להתבונן, להיות עם הגוף הזה, ללא ההזדהות איתו, ללא השיפוטיות, ללא האשמה, ללא הפחד, זו הבנה שיש בה הרבה חמלה כלפי עצמנו. לראות את הגוף רק כגוף. אבל הגוף הוא רק חלק מתפיסת האני שלנו, נכון? תפיסת העצמי שלנו. אנחנו לא פחות מזהים את עצמנו עם המחשבות, המושגים, הרעיונות, הדעות, האמונות שלנו. הרכוש שלנו, הסטטיס שלנו, ההישגים שלנו, כל מה שנדמה לנו שהוא שלנו. אנחנו תופסים את עצמנו דרכם, וההזדהות הזו איתם היא זו שהופכת את כל התנועות האלה, את כל תנועות ההזדהות הזו לסבל. למה? כי כל אלה, כמו הגוף עצמו, נתונים לאותה חוקיות של החיים, למאפיין המציאות שכולנו כבר שמענו ומכירים, שקוראים לו ארעיות, חולפיות, שינוי, בפאלי אניצ'ה. ובאמת כולנו כבר שמענו, אני חושב, day one כזה, כן, את המושג הזה. ונדמה לי שנדמה לנו שאנחנו מבינים אותו, ובוודאי שאנחנו מבינים אותו, לפחות ברמה אינטלקטואלית. ילדים קטנים מבינים אותו. ולא צריך לתרגל בודהיזם כדי להבין אניצ'ה. אבל בודה אומר משפט שהוא נוקב, לא פחות מכך. הוא אומר שמי שרואה אניצ'ה רואה את כל הדרמה כולה. מי שרואה אניצ'ה, רואה במובן של מבין אניצ'ה, רואה גם את הדרמה, לא פחות מכך. כל הדרמה, היבטים עמוקים מאוד של הדרמה, מקופלים בהבנה המלאה של זה. ולראות ולהבין כאמת חיה, כן? הם לא המשמעות של זה. את האמת הזו של אניצ'ה זה מפחיד. זה מפחיד. כשנמורתי שהוא מדבר על זה, הוא אומר, אנחנו רועדים מפחד. אנחנו רועדים מפחד. כי אנחנו צריכים לקבל באופן מוחלט עובדת חיים שאין עליה שום ערעור. אי אפשר לסתור אותה. וכולנו סופניים, לא רק אלו שחולים. נכון? כולנו סופנים. לא רק אלה שעל הגיליון שלהם, או אני לא יודע איפה, זה רשום. הסבל נגרם במידה רבה מכיוון שאנחנו לא רואים, לא מבינים, לא יודעים, ניטשה, את היעדר הקביעות, את השינוי, את החולפיות, הראיות של עולם התופעות, שגם התופעה הזו שיושבת כאן לפניכם, וכל התופעות שמאכלסות את האולם הזה כרגע, נתונים לאותה חוקיות עצמה. אותה חוקיות עצמה. זו האמת. התלמיד הראשון לבודה היו 5 חברים לפני ההתעוררות שלו. אחרי זה מאוחר יותר הם הפכו לתלמידים שלו. התלמיד הראשון, על פי המסורת, שהבין ניטשה, כן? הבין שמה שטבעו להיוולד, מה שטבעו להתעורר, מה שטבעו להופיע, ייעלם, יתפוגג, ימות, ייפסק. התלמיד הראשון, קראו לו קונדניה, קונדניה, והבודה בסיום הדרשה שלו, הדרשה של הנעת גלגל הדרמה, אמר, קונדניה הבין, קונדניה הבין. מה הוא הבין? מה הוא הבין? מה שכל ילד קטן מבין, אבל הוא לא הבין את זה באופן הזה. הוא הבין את האמת הזו לעומקה. הוא הבין את האמת הזו כאמת חיה. שכל מה שנולד, כל מה שמופיע, טבעו לחלוף, טבעו להשתנות, טבעו להיעלם. כל מה שנראה כך, כל מה שמרגיש כך, יראה אחרת, ירגיש אחרת. והכל נולד באמת כל יום. מה כל יום? כל רגע. הכל משתנה, הכל מסתיים, כל רגע של שמיעה. המשפט הזה, המילה, העברה הזו שיצאה מהפה שלי כבר איננה. ראייה, טעם, מחשבה, רגש, מצב רוח, נשימה, יום מתחלף בלילה. אור מתחלף בחושך, חום הופך לקור. אנחנו מתים ונולדים בכל רגע. ולא מדובר רק על התאים בגוף. אנחנו נפרדים בכל רגע, לא רק מאנשים יקרים או קרובים לנו, אוהבים עלינו. הבעיה היא, וכאן מקור של הסבל אולי, שאנחנו חיים בהכחשה. ברמות מסוימות של הכחשה, של התעלמות, של סירוב להכיר באבל ובאובדן היומיומי שלנו, בשינוי התמידי שלנו. יש ספר נפלא שיצא לאחרונה, אנחנו תרגמנו אותו בהוצאת בודיזם בישראל, קוראים לו מאוהב בעולם. מאוהב בעולם, מי שלא שמע, מאוד מאוד מומלץ. זה תיאור של מסע שעשה יונגי מינגי אורין פוצ'ה, מאסטר טיבטי, בן זמננו, חי היום, צעיר יחסית, שבו מדבר על המסע שלו, על המסע הרוחני שלו, ועל המסע המפגש שלו עם הדרך הזו, התובנות האלה. הוא מדבר על כך באופן, הוא אומר, להתחיל לראות, להתחיל להתיידד, להתחיל להכיר את ולהכיר במוות הקטן שלנו, במיטות היומיומיות שלנו, הרגע הרגעיות שלנו. להתחיל להכיר את זה. ולהכיר בזה. אבל אנחנו חיים בסירוב. סירוב להכיר בזה. בשינוי התמידי הזה, בהריות של הגוף, בהתנבנות. תראו רק את תעשיות הענק של, ואני לא אומר את זה בציניות, אני רק מניח את זה כאן כהדגמה של ה, אין פסול בזה אם זה לא הופך למשהו. נדבר על אנטי-אייג'ינג. תחשבו על המושג הזה של אנטי-אייג'ינג. זה כאילו אנטי-ליבינג. How can you not age? כאילו אנטי-אייג', אנטי-אייג'. ושוב, זה אין פסול, אין רע בלטפח את הגוף, בוודאי, לשמר את הגוף, לראות טוב. תחזק, זה מה שאנחנו עושים. וטוב ומוטב שנעשה כך. אבל על מה זה יושב? על מה זה יושב? זו השאלה המעניינת. והבודה אומר שבדיוק שם תמון הסבל שלנו, כי כאשר אנחנו מנסים לאחז במה שלא ניתן לאחז בו, לשמר את מה שלא ניתן לשמר אותו, אנחנו פשוט פועלים כנגד הטבע, כנגד טבעה של המציאות, כנגד טבעם של החיים. זה המשמעות של זה. כי אין באמת חיים בלי שינוי, כי השינוי הוא החיים. לומר חיים ולומר שינוי זה מילים נרדפות בעצם, נכון? אבל שיש שינויים בחיים, כולנו יודעים, יש שינויים בחיים. החיים הם השינוי. זו האמת שבחיים, ורק שהיא איכשהו מחלחלת, איך שהיא חודרת, איך שהיא, כשאנחנו מסכימים ומסכימות, לתת לה את המקום, להפנים אותה באיזשהו אופן, כן? כן, ממש כהוויה חיה, לא כאיזה מין אמת פילוסופית. כן, הכל חולף, בטח, מה? רק אז אנחנו יכולים אולי למצוא איזושהי מנוחה או לחיות בשלום עם התהליך הבלתי נמנע הזה. בעצם עם החיים כפי שהם היו מאז ומתמיד, רגע אחרי רגע. מופיעים ונעלמים, נולדים ומתים. אז כדי לסייע לנו להפנים את האמת הזו, ובכך בעצם להפחית ולשחרר אותנו מהסבל הקיומי הזה, הבודה מציע לנו להרהר בכך. להרהר בכך לעתים תכופות, בטח גם את זה שמעתם. יש חמישה הרהורים, כן? מוכרים, ידועים, אבל אולי טוב להזכיר אותם וטוב לזכור אותם. לפעמים התגובה כלפי ההרהורים האלה, לא. בסדר, אני ארהר מתישהו, אבל לא, אני ממש לא רוצה להתעורר להרהורים האלה כל יום. הבודה מציע להרהר בזה לעתים מאוד מאוד תכופות, כן? אני עתיד, אני ודאי, לא עתיד, אני ודאי אחלה, אני יכול לחמוק ממחלה, אני ודאי אזדקן, אני יכול לחמוק מזקנה, אני ודאי אמות, אני יכול לחמוק מן המוות, יהיה עליי להיפרד מכל מה שיקר לי ואהוב עליי, והאירוע החמישי, יחס בעצם לחוק הקרמה, מה אולי כמה מילים בהמשך על זה. אני הבעלים והיורש של פעולותיי. פעולותיי תהיינה טובות או רעות, אני היורש שלהם, אני הבעלים שלהם ואני היורש שלהם. אז חמישה הרהורים. שהבודה כאמור ממליץ ומציע ומזמין לחיות איתם, נאמר את זה ככה. אז אל תערערו בזה כל שעה, אבל מדי פעם. באמת, לא כ... ובאמת תרגול ער ומיומן של הנושאים האלה הוא לא פחות מטרנספורמטיבי, ממש כך. הוא עוזר ברמה מאוד עמוקה להבהיר את סדר העדיפויות בחיים, נכון? להבהיר את סדר העדיפויות בחיים. הוא מכניס קצת לפרופורציות, אם לומר את זה במילים אחרות. מה אנחנו באמת רוצים לעשות עם החיים שלנו? מה באמת חשוב? מה באמת חשוב? לשאלות גדולות. אם אנחנו כל כך במרוץ ההישרדות שאנחנו שוכחים לשאול את השאלות האלה. למה הלב באמת קמע? זה יושב על עובדות החיים האלה. זה יושב על הארעיות הזו, על החולפיות הזו, על אי הוודאות הזו. מה אני רוצה לעשות עם חיי? הוא גם משנה את האופן שבו אנחנו מתייחסים לאחרים ולעצמנו. כי אם אני פוגש אותך או אותך או מישהו אחר עם הידיעה, אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל אני מדבר על עובדות החיים. חלקן שמענו בשיתופים, בקבוצות. אם אני מגיע למפגשים שלי, לאינטראקציות שלי, מתוך איזה מין ידיעה ש who knows, מי יודע? אני עוזב את הבית בבוקר, יוצא, הולך, חוזר. כל הוודאות שאנחנו מכניסים לחיים, כן? תוך איזה, בסדר, אנחנו אולי לא יכולים לחיות אחרת. אבל גם הידיעה הזו, גם משנה את היחס שלי. גם מזמינה נוכחות. גם מזמינה תשומת לב. לא עשייה של חצי דברים, אני גם מקשיב לך, הולך וזה, אבל אני שם. ואני רוצה להיות פה. כי אולי ההיות הזה, אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת לא יודעים. והפירות שזה, אני הופך להיות יותר ויותר חי ונוכח בכל, או לפחות ברוב המגעים שלי. ככה שאימון בהבנה עמוקה, תרגול בהבנה עמוקה של האלמנט הזה, של הניטשה, הוא להתחיל להבחין בזה. להתחיל להיות ערים וערות לזה. אז במדיטציה, כשאנחנו מתמקדים בנשימה, אנחנו לא רק מודעים לכך שאנחנו נושמים, אנחנו מודעים לכך שהנשימה משתנה כל הזמן, נכון? זה מה שאנחנו מזמינים ומציעים לראות, שהנשימה היא ארעית, היא חולפת. זאת אומרת, אנחנו מודדים בעצם על כך שאנחנו בני ובנות תמותה, נכון? אין שום ודאות שהנשימה הבאה אכן תגיע. מעתה, מעכשיו ועד שנמות, ננשום עוד כך וכך נשימות. אבל זה כך, נכון? זה פשוט כך. לא נוח לחשוב על זה, אבל כן. אז כל נשימה היא נשימה אחת פחות מהחיים שלנו, היא פשוט נשימה שלא ננשום יותר. ושוב, אנחנו נוטים לקחת את החיים שלנו כמובנים אליהם, הם קמים בבוקר, עושים תוכניות, וזה בסדר. אבל מתעלמים מכך שהמציאות היא בעצם אחרת. אז במובן הזה, אולי ניתן לומר שהמדיטציה על הנשימה היא מדיטציה על הארעיות. על החולפיות, על הזמניות. אז יכול להיות שזו מחשבה אולי מדכאת, אני רואה איזה כמה פרצופים ככה שוקעים לכיוון הקרית. אז כן, יש לזה את הניואנס הזה, את האלמנט הזה. אבל חשוב להבין שהצד השני הוא שזו מדיטציה פשוט על החיים. לא רק על המוות, מדיטציה על החיים זה הצד השני, הפן השני של המבט הזה. כי כל נשימה היא גם אפשרות פשוט להתעורר. כל נשימה היא אפשרות להתעורר. להבין שכל רגע אנחנו יכולים להיות ערים לעובדה שאנחנו חיים, שאנחנו נוכחים, שאנחנו רגישים, שאנחנו נענים לחיים אולי, במקום להתנהל ככה עם בנתיבים המוכרים של מה שמצופה מאיתנו, מה שאמרו לנו, של הנורמות, של הגחמות שלנו, של אחרים. בדמפדה יש משפט נורא יפה, מאוד מאוד נוקב. הוא אומר ככה, למרות שניתן לחיות 100 שנים מבלי לראות את ההופעה והעלמות של התופעות, כמובן, עדיפים חיים בני יום אחד בהם רואים את ההופעה והעלמות. עד כדי כך. כך שהרהור בנושאים האלה, בניטשה, במחלה, במוות, הוא לא מפחיד, אלא ההפך, הוא מעורר. להבנתי, הוא מעורר. למעשה הוא גורם לנו להרגיש הרבה יותר חיים, להוקיר יותר את החיים. וזו שאלה, אם אנחנו יכולים באמת ללמוד לחיות את החיים שלנו, כך שבאמת כל רגע הוא מתנה יקרת ערך. שאלות שאנחנו מוזמנים לשאול את עצמנו. ובודה אומר משהו מאוד מאוד, כל הדברים שבודה אומר, משהו מאוד מאוד נוקב, מטלטל. הוא אומר שהדרך לשים קץ לסבל היא פשוט לא להיוולד. אבל הוא לא מתכוון לזה. אני לא חושב שהוא לא מתכוון. משום שעם הלידה נולד גם הסבל, אבל מהי אותה לידה? והלידה של האני. לעצמי, יונתן דיבר על זה לא מעט בשיחה שלו אתמול. אני המדומיין הזה, שנבנה עם התנועה המנטלית שנוצרת בתודעה הלא ערה שלנו כלפי כל רגע של הכרה. זו התנועה המנטלית שאומרת, אני אוהב את הרגע הזה או לא אוהב אותו, משיכה או עדיפה, התנועות האלה, והנה נולד האני הסובל. כך נולד האני הסובל. אז קל לנו אולי להבין שחיים לא נמשכים לנצח, שיש מהלך פחות או יותר טבעי, זה רשום אצלי בגרשיים, אני לא יכול להראות לכם, אבל מהלך פחות או יותר טבעי של החיים, שאנשים מזדקנים ומתים, ולכן עם כל הכאב והצער, גם החיים שלנו, של כולנו, יגיעו אחרי פרק זמן כלשהו לסיומם. אבל קשה לנו הרבה יותר לקבל שהמהלך הטבעי, הטבעי בגרשיים הזה, משתבש. נקטע, מחלה קשה, מוות בגיל צעיר. וכשזה קורה אנחנו מתקוממים. למה? מכיוון שאנחנו מאבדים את תחושת השליטה בחיים שלנו, השליטה המדומה כמובן. אותו סדר מדומה שבנינו לעצמנו, אנחנו בונים לעצמנו בלא מעט מאמץ. אותה מידה מסוימת של ביטחון שאנחנו מנסים לאחז בה ופתאום היא מתגלה כמשענת של קנה רצוץ. וכבר אמרנו שלמרות שברמה הרציונלית כולנו מבינים שזה לא כך, קשה לנו מאוד להשלים עם זה. קשה לנו להשלים עם העובדה שאם יש משהו שמאפיין את החיים האלה, זה פשוט העיקרון של אי ודאות, של אי ידיעה. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה. Don't kid yourself. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה. ניסיון החיים שלנו מלמד אותנו שזה כך. אנחנו חושבים שמשהו יביא לנו עונג, יענג אותנו. אנחנו לא יודעים באמת מה יקרה. כשאנחנו חושבים שמשהו יאמלל אותנו, אנחנו גם לא יודעים. כמה פעמים, נכון? כמה פעמים פגשנו את ההפך? הגענו לזה. פתאום אכזבה. והגענו לזה, ופתאום... כמה פעמים זה קרה? והרצון שלנו, עצם הרצון שלנו, לקבע איכשהו את התנועה הזו, לאחז במשהו שיקנה לחיים שלנו ודאות, ביטחון, או במילים אחרות לשלוט איכשהו בחיים שלנו, הוא כשלעצמו מייצר את הסבל שלנו. וכאן אולי כמה מילים, אני ככה די בזהירות אומר את זה, אבל אני אגיד את זה, אבל באמת. כאן אולי אפשר להכניס מונח חשוב שיכול להיות עבורנו כלי עבודה במצבים האלה, ואני רוצה לומר כמה מילים על קרמה. הבודהיזם מלמד שכל הדברים, ניתן לקרוא לזה כך, החומריים והלא חומריים, כפופים או מתנהלים על פי חמישה חוקי טבע. ניימות שכולם, כל החוקים האלה, כפופים ומתנהלים על פי עיקרון של סיבתיות, תלויים ושלובים זה בזה, על פי אותו עיקרון של סיבתיות. כך שלמרות שלא הכל קרמה, ואני רוצה רק לומר את זה ולהניח את זה כאן, כי זה עוד אחד הטעויות והשגיאות הכי נפוצות והכי מאמללות הרבה פעמים, הבנה השגויה שמתרגמת קרמה כגורל, כן? לא כל מצב עכשווי הוא פרי של המעשים שלי בעבר, אנחנו נולדים לתוך מארג אינסופי, באמת אינסופי ובלתי נתפס, של תנאים ונסיבות. אז אנחנו כן צריכים להבין שהנסיבות עצמן הן ביטוי של חוקי הטבע האלה, אבל האופן שבו אנחנו פוגשים את הנסיבות האלה, האופן שבו אנחנו פוגשים את הנסיבות האלה, עם כוונה מסוימת, כלומר האופן שבו אנחנו מגיבים אליהן, הוא זה שמחולל קרמה. בכל רגע, ואני אומר את זה ממש בזהירות ומתוך איזו התנצלות, זה לא המקום עכשיו לדבר על זה לעומק, אני רק מניח את זה כאן. אז כל רגע של המציאות הוא ביטוי של אותו תהליך של זיקה הדדית והתהוות גומלין מתמשכת, שבו דברים משפיעים ומושפעים זה מזה, מזינים וניזונים זה מזה, מתהווים ונוצרים כל הזמן, כל רגע מחדש, נולדים ומתים מרגע לרגע. וכל רגע ורגע הוא בעצם, ניתן לומר, איזה סוג של הבשלה של אותם תנאים ונסיבות שהובילו אליו. ושוב, כל זה מתחולל באיזה מין שרשרת מופלאה ובלתי נתפסת של פעולות ותוצאות, של תנאים ונסיבות. אז כן, יש קשר בין סיבות ותוצאות, בוודאי, אבל הקשר הזה הוא לא לינארי, וזה מה שחשוב להבין בהקשר הזה. הקשר הזה הוא חלק מהמארג העצום הזה, שהוא פשוט בלתי נתפס בשכל האנושי. ומהבחינה הזו, ואני אומר פה עוד פעם את המילה המחוזית הזאת שזרקנו, כן? מהבחינה הזו כל רגע הוא מושלם בפני עצמו. כל רגע הוא מושלם, לא מושלם כתפיסה האנושית שלנו של מושלם. הוא מושלם בפני עצמו. למה? כי הוא לא יכול היה להיות אחרת. זו המושלמות שלו. אבל לנו קשה לחיות עם המושלמות הזו. של הרגעים האלה. במיוחד כאשר ברגע הזה אולי יצאנו מהחדר של הרופא עם תוצאות הבדיקות, או שהטלפון צלצל ברגע אחר והודיעו לנו את בשורת האיוב הנוראה מכל, כאלה ואחרות. למה? כי אנחנו לא מבינים. לא מבינים באופן הזה. כי היינו מאוד מאוד רוצים איכשהו, כמו שאמרתי, להכניס ודאות לחיים שלנו. לשלוט, ומה זה לשלוט במובן הזה, בהקשר הזה? זה להכיל על החיים שלנו את מה שאנחנו מסוגלים לתרגם כקשר ישיר בין פעולות לתוצאות, ולפחות להבין את זה. וכשאנחנו לא מצליחים לראות את הקשר הזה באופן ישיר, והמציאות מכה בנו, אז עולות שאלות קשות וטענות קשות לא פחות. אבל הלימוד הזה מחזיר אותנו למקום הרבה יותר צנוע, להבנה שוב שיש קשר בין הזרעים והפירות, אבל זה לא קשר של שכר ועונש. להבנה שהדברים פשוט קורים בזיקה אינסופית של תהליכים, שהם לא מכוונים בשום צורה נגדנו, כמו שהם לא בשום אופן בעדנו. אני סיפרתי, מי שמכיר אותי, בן למשפחה שכולה, אחי הצעיר נהרג באיתן ביום כיפור. הוא יצא לאיזו חופשה מיוחדת, פחות חשובים הפרטים, ואיכשהו כל הגדוד שלו היה בשריון, כל הגדוד שלו עלה לרמה, והוא, בגלל שהוא יצא לאיזו חופשת פרס מיוחדת, אז הוא לא היה עם היחידה האורגנית שלו, והם ירדו לתעלה, ושם הוא נהרג, כן. אז אפשר לנסות ולקשור את זה, כשאנחנו חושבים, כן, אם הוא היה עולה עם הגדוד, אם הוא לא היה יוצא לחופשה הזו, אז אולי, who knows, כי זה מעניין, מכל הגדוד שלו, הוא היה נהג טנק, כל הגדוד שלו מעניין, מכל המלחמה הנוראית הזאת, אף נהג טנק לא נפגע. אז אנחנו מנסים לייצר איזה מין קשר, אבל אנחנו מבינים שזה לא זה, זה לא יכול לשבת על זה. אי אפשר לתרגם את זה במונחים האלה. אז אולי באיזשהו מקום יש איזה הסבר, יש איזה סיבה, יש איזה משהו שאנחנו מונחים, יכולים לצאת את האצבע. יש גם את מי להאשים בהקשר שלנו, של המשפחה שלנו, זה להאשים, לתעל את הכעס הזה, את הזעם הזה, את האובדן הזה, את הכאב הזה. אוקיי, זה בגלל, אבל זה בגלל. בתוך המארג, אבל זה לא התחיל במלחמה הזאת, ולא נגמר, זה לא התחיל בכלל. אין נקודת התחלה, בודה מדבר על זה, אין נקודת התחלה. אנחנו מנסים, כן, כי אנחנו לא יכולים לחיות עם האי-ידיעה, האי-ודאות הזו, כן, עם הנעלם הזה, עם הזעקה הזו, למה? למה? אז אפשר לראות את עצמנו כקורבנות של החיים, ולהעביר חיים שלמים בין אחזות לשנאה, לאיבה, לכעס, אחזות בחיים שהיו ואינם עוד, במשפחה שהייתה שלמה, ועכשיו היא שבורה, חסרה, אחזות בצער או בגעגוע, או באיבה, בכעס, ברצון לנקמה, ואנשים הולכים לכל מיני מקומות. זה יושב על התחושה שלא מגיע לנו. נכון? לא מגיע לנו. זה באמת לא מגיע לאף אחד. הורים לא צריכים, גם הצריכים רשום אצלי בגרשיים, הורים לא צריכים לקבור את הילדים שלהם. אנשים צעירים ובריאים לא צריכים לחלות. מה?
אמורים.
בסדר. שיהיה. גם רותי, אשתי, חלתה לפני כמה שנים. אבא שלה חגג בשבוע שעבר 99. אמא שלה צעירה בכמה שנים.
כן? גנטיקה, כאילו, מה? פתאום המחלה, מה? מה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה קורה פה?
והחוכמה הבודיסטית מזמינה אותנו לראות את הדברים האלה בעיניים יותר בהירות. יש את המשל החץ, אתם מכירים את משל החץ? כולם מכירים אותו, משל החץ, שני החיצים. אז החץ הראשון שננעץ בנו זה החץ של המחלה עצמה. בזה גם הבודה לא יכול לטפל. הבודה עצמו ננעץ בו, החץ הזה, בגופו, הבודה עצמו, הבודה הער, הלך לעולמו, חלה, just like us, כל אחד מאיתנו. אז החץ הראשון הוא החץ של המחלה עצמה, אבל החץ השני או החיצים השניים, זה שלושת הרעלים שלנו, גורמי הסבל, ההיצמדות, ההחזות, האיבה, התחייה והתעתוע, ההיצמדות. ההיצמדות לרעיון שהקיום שלי נמצא בגוף שלי, הוא מזוהה עם הגוף שלי. ולכן ההתדרדרות של הגוף, הפגיעה בשלמות שלו, בתפקוד שלו, הפרידה הקרובה ממנו מאוד מאוד מפחידה. מקוממת ומזינה את השורש הרעיל הנוסף, את האיבה, השלבים כאלה, הכעס והמרירות על המחלה. למה דווקא אני? האשמה העצמית, ההלקאה העצמית, האשמה של אחרים, הרופאים, אינסוף, האשמה של הסביבה, של הנסיבות, והחץ והשורש, הרעל השלישי, שורש הרעיל השלישי, זה אשליית האני הנפרד וההתכחשות לאניצ'ה, לי זה לא יקרה איכשהו. והבודה אומר, בחץ השני אני כן יכול לטפל, הראשון לא, בחץ השני אני כן יכול לטפל, אני כן מציע לכם לטפל. כי המחלה יכולה להיות גם נקודת מפנה. אולי דווקא בגלל שהיא כל כך מטלטלת. נקודת המפנה הזו מגיעה כשמתחילה לצמוח הבנה עמוקה של מה שמציעה לנו הדרמה. אגב, דרמה לא בהכרח בודיזם, דרמה במובן של האמת של החיים. והאמת הנאצלת הראשונה מצביעה על כך שהסבל הוא בלתי נמנע כל עוד נאמין שדברים יכולים לשרוד לנצח, שאפשר לאחז בהם כדי להסביע את הרעב שלנו לביטחון, את הצמה שלנו לביטחון. אבל הדרמה מציעה לנו משהו אחר. היא מלמדת אותנו להיות נוכחים בחיים כפי שהם, לא לעשות את מה שאנחנו באופן אוטומטי עושים. יונתן הזכיר גם את זה אתמול, המנגנונים האוטומטיים, ההתניות ההישרדתיות האלה, fight or flight, להילחם או לברוח. היא מציעה לנו יותר מזה, היא מציעה לנו לנסות ולראות את השלמות של מה שבעינינו נתפס כחסר, לראות את הכחות של הדברים. למה? כי אם כך, והם לא אחרת. מציעה לנו ללמוד ולשהות במקום שבו נוכל אולי לוותר על האשליה שלנו, שאם רק נלחם מספיק חזק, נוכל לשנות את תנועת מציאות שאנחנו מתקשים לקבל. הסיפור שסיפרתי בערב הפתיחה של גוטמי, זוכרים את כיתה גוטמי, אותה אישה תרופת צער שבאה לבודה עם, זה סיפור של קרמה. זה ממש הסיפור הזה. מה שהיא הבינה, היא הבינה במהלך הסיבוב הזה, כן? מבית לבית, שהגורל שלו, שהגורל שלה אינו אכזר, לא קרה שם משהו שנגדה, זו המציאות. כך הם פשוט פני הדברים. הם לא נגדה ולא בעדה, היא הבינה שזו המשמעות של היות אדם, של להיות בן או בת אנוש, זה המשמעות של ההיות הזה שלנו. יש כאב בעולם ודברים קורים לנו, ולפעמים הם קשים ונוראים ולא נתפסים, בלי שנדע למה, ואנחנו פתאום חולים, וכמעט אף פעם זה לא בזמן. וגם אם זה בזמן, בזמן גם בגרשיים, כן? כשאנשים מבקשים כבר קץ לסבל שלהם, היכולת לקבל את המחלה, לחיות איתה בשלום, היא זו שיכולה לרפא את הסבל ולצקת משמעות אחרת בחיים. אחת הנשים החכמות שהבטחתי שאני, יש לי כל כך הרבה, גאולה מיכל, את הגיסתה של תלמידה ותיקה שלי שחלתה בסרטן, וככה היא אומרת, אחד הדברים המדהימים שהסרטן משחרר אותך מהם הוא הפחד שמא תחטוף סרטן. חופשי מן הפחד הזה, אתה ממשיך להתקיים ליד העולם, שמח שהפסקת לעשן, נגמל להתך מהקפה ומהרגל המשונה להיות עצמאי, ממשיכה עוד ועוד. אבל הסרטן יכול להביא גם מתנות גדולות. ייתכן שתגלה באופן שיפתיע אותך בכמה אהבה אתה מוקף, וכמה חזק ואופטימי אתה יכול להיות. אתה מרגיש צורך להתוות תוכנית חדשה לחייך, ואולי ללמוד דברים חדשים שיכולים לעזור לך ולמצוא שוב עניין בימים. אתה מרגיש לפעמים אפילו התרוממות רוח, ותחושה שהמחלה שקיבלת הייתה מתנה של לימוד ושל שחרור, לימוד על חשיבות החיים בחייך, ושחרור מתחושת החיים המובנים מאליהם. אתה מתמלא נחישות שלא ידעת שקיימת בך. אתה יכול לשחרר את ההיצמדות למה שחשבת שאתה, ולהבין בצורה צלולה יותר מה אתה רוצה באמת. אתה יכול אפילו להתמלא בתחושת ייעוד חדשה, רצון לעזור לאחרים שמתמודדים עם בעיות דומות. ועוד ועוד. והיכולת, כן, לקבל את המחלה ולהשלים עמה, היא זו שמאפשרת לנו אולי, לא תמיד, לחיות עם כאב אבל לא עם סבל. עם כאב אבל לא עם סבל, לכבד את המקומות הפצועים שלנו אבל לא לסבול או פחות לסבול. הייתה לי שיחה עם סטיבן, לימדתי פה ריטריט בשבוע שעבר, ומישהו שאל שאלה, ששאל אותי שאלה, השאיר פתק ושיחה אישית אחר כך, אחד על אחד. הוא סיפר על חבר שבחר לסיים את חייו, בחר לסיים את חייו בשוויץ. ודיברנו על מה ההבדל, הוא שאל, מה ההבדל בין התאבדות ובין האקט הזה של הבחירה המודעת הזו. דיברתי על זה עם סטיבן, וככה דיסקסנו את זה, והיה באמת מעניין לחשוב על זה. והבנו שהתאבדות, כן, זה המצב שאני לא יכול לשאת את זה יותר, ואז אני, זה אקט של בריחה. נכון? הימלטות מהמצב הזה, מהסיוט הזה. הימלטות, בריחה, no more. אבל בחירה, בחירה מודעת, כן? היא אקט של חמלה, יותר אקט של חמלה. חמלה כמובן כלפי עצמי, חמלה כלפי הסובבים אותי. יש פה בחירה, יש פה בחירה שהיא יותר מודעת. ואני חושב שזה שונה, זה מעניין גם להרהר בזה, בהבדל הזה. האויב הכי גדול שלי זה השעון, תמיד. מה הוא מתקדם כל כך מהר? השוב, אז חולים לא אשמים במחלה שלהם. הדברים הם כך, וכשאנחנו ממשיכים להתלונן על כך, אנחנו ממשיכים לזרוע בעצם זרעים של סבל. והצמיחה עוברת דרך הסבל, והאמת הראשונה שהציעה הבודה, האמת של דוקה, המקום שבו אנחנו מסכימים להתבונן בתהליך הקרמטי הזה, לחיות איתו בשלום, גם אם הוא קשה וגם אם הוא כואב וגם אם הוא לא מובן, הוא נתפס. ואני חושב שבאופן מסוים, באופן מאוד מאוד עמוק, זה חופש הבחירה שלנו. ולהתעורר ולהבין, אבל לא רק אינטלקטואלית, שמה שיש לנו בחיים, שכל מהותם היא בעצם עריות ושינוי, כמו שאמרנו, רק הרגע הנוכחי, רק ברגע הזה אנחנו יכולים לאהוב ולפחוד, כל המגוון של הביטויים של החיים שאנחנו מכירים, הם תמיד קורים רק הרגע האחד והיחיד הזה, שהוא לא רגע, זה כאן, עכשיו. ושוב, בהווה, ברגע האחד שקיים באמת, הכל מושלם. שוב, אני חוזר למושלמות הזו. ולכן הוא מושלם כפי שהוא על אי הנוחות שבו, על הכאב שבו ואולי על ההתרגשות והשמחה שבו. התמונה תמיד הרבה יותר מלאה, יותר שלמה. עוד ציטוט של אישה חכמה אחרת. קראו לה ליאורה, זו אישה צעירה ש... יצא שליוויתי אותה בשנה האחרונה לחייה באמצעות חלופת מכתבים כזו בינינו. קרנו בזה ריטריט ואז התחלנו להתכתב ויצא שהייתה חלופת מכתבים כזו. זה מאוחר יותר, זה אפילו יצא כאיזה מין ספרון כזה. בעלה הוציא את זה לאור. וככה היא אומרת על הרגע האחד הזה. בבית יש שגרה והמוות חוזר למחשבות, אבל בדרך כלל אני מסלקת אותו משם. אני חיה את מה שיש עכשיו. ובתקופה הזו הויפאסנה עוזרת לי המון. אני, והיא אומרת, קשה לי להפנים את זה ממש. אני בן אדם מאוד רציונליסטי והכל עובר אצלי דרך השכל, אבל זה נראה לי רעיון מופלא באמת ומנסה לחוות אותו ממש. היא מדברת על הבת שלה, הייתה לה בת קטנה, היא הייתה בת 5 שהיא נפטרה. הגר מאוד קשורה אליי עכשיו. וכל יום כמה פעמים ביום היא באה אליי בהתכוונות עצומה, מחבקת אותי חזק ואומרת לי, אני אוהבת אותך. לפעמים היא מדגישה שהיא אוהבת אותי יותר ממה שאני אוהבת אותה. רעיון שהיא קיבלה מהספר הזה על הארנבת ובנה. היא שואלת אותי, אתה מכיר את זה? מכירים את הארנבת עד הירח וחזרה? בכל אופן, ברגעים הללו, ליבי הרי מתרחב כל כך, ואני אדם המאושר ביותר בעולם. ואני חושבת אז שבעצם אין עבר ואין עתיד, וקיים רק החיבוק הנהדר הזה שלה, שהוא בעצם הכל, וזוהי פסגת האושר. אני וכל רגע כפי שהוא הביטוי המוחלט של האמת. והתרגול שלנו הוא ללמוד איך לראות את האמת הזו. ולהיות מוכנים לקבל את נסיבות החיים שלנו, זה לא אומר קבלה עיוורת של הכל, זה לא הזמנה לפסיביות. זה לא אומר שאם אני חולה, אני לא צריך לעשות הכל כדי להבריא. זה לא אומר שאני לא צריך לעשות תוכניות, לטפח שאיפות, לרצות להשיג דברים. זה רק אומר שאני צריך לעשות את כל אלה מתוך הבנה שצומחת בי לגבי הציפיות שלי. וקבלה היא לא כניעה. היא לא כניעה. לכניעה תמיד נלוות איזו תחושה של דכדוך, עצב, אפילו ייאוש, זה גדול ממני. מה אני יכול לעשות? אבל קבלה אפילו של המצבים הקשים ביותר, מתוך הבנת השינוי, מתוך הבנת השלמות של הרגע הזה, מלווה בהקלה, בשחרור, בחופש, ותמיד מתקיים מתח, במיוחד אצל אנשים שחולים, בין הצורך לפעול ובין הצורך להרפות. עוד אישה חכמה שמדברת על זה בצורה מאוד מאוד נוגעת. אולי אני אקח עוד איזה 5 דקות, זה בסדר? כן? בסדר לכם? אולי 10? לא? 5? אוקיי. אז זה מתוך ספר, זה אפילו יונתן תרגם, לדעתי, אם אני לא זוכר נכון, כן? הספר הזה שנקרא Grace and Grit, הוא מביא את הסיפור של טריה וילבר, היא הייתה איש, היא כבר לא חיה, של קן וילבר, איש רוח והגות, אולי מורה רוחני אמריקאי, שבה היא מתארת את המסע שלה, מתארת את המסע שלה. וכך היא אומרת על הקבלה והחיים, עם התנועה הזו של הקבלה והדינמיקה הזו בין הבו זמנית לקבל ולהפות. בודיזם, היא אומרת, הוא מקור לתמיכה או למשען כשהדברים נהיים רעים. במקום להוליך אותי לזעום ולרתוח על מצב הדברים, ובמקום להתחיל במסע צלב כדי לתקן אותם, הוא עוזר לי לקבל את הדברים כפי שהם. אבל זה לא מביא אותי לפסיביות, מכיוון שהדגש הוא תמיד על מאמץ נכון, תוך שחרור עצמנו משתוקקות ומסלידה. למעשה בשבילי מאמץ נהיה קל יותר, כמעט באופן פרדוקסלי, מכיוון שאני מוצאת את עצמי פחות אחוזה בתוצאות, יותר מעורבת בחקירה של מה שמתרחש מאשר בהצבת מטרות, בשאיפה להשגתן ובלהיות מאוכזבת אם איני מצליחה בכך. כעת, כאשר אני מנסה לאחוז את הכל קצת יותר בקלות, לא בלפיתה הדוקה כל כך. זו האחיזה הדוקה שמביאה אותי לחשוב במונחים של או זה או זה. או שאני רוצה לחיות או שאני אמות. מגע כליל נראה לי מאפשר לי לחשוב במונחים של גם וגם. זה לא המחשבה הדואלית הרגילה שלנו, זה גם וגם. אני גם יכולה לרצות לחיות וגם מוכנה להניח לכל כאשר יגיע הזמן. ועוד היא אומרת לכן, אמרתי לכן שאיני יכולה להבין את זה בעצמי, אבל מצב הרוח שלי מצוין. הלך הרוח שלי טוב, אני נהנית מהחיים, אני אוהבת לשמוע את הציפורים שרות מחוץ לחלון שלי, אני אוהבת לבקר את כל האנשים בקליניקה, אין לי מספיק זמן לעשות את הכל. אני מסתכלת קדימה אל היום הבא, איני רוצה שהוא יסתיים. אני לא מבינה את זה. אני יודעת שייתכן ולא אחיה עד סוף השנה, אבל פשוט תקשיבו לציפורים האלו ששרות. עוד שתי דקות? אמרתי? לא, זהו, אבל זה... אז יונתן דיבר אתמול על הדימוי המוכר של שתי האיכויות האלו, הכנפיים של הדרך הבודיסטית, החוכמה והחמלה. אז הכנף של החוכמה מאפשרת לנו באמת את הראייה הבהירה הזו, התובנה העמוקה והמשחררת שחושפת את האמיתות האלה של החיים, יותר מכל אולי את הריקות של המבנה המפוברק הזה שהתודעה יצרה אותו, אותו אני מדומיין, ויונתן דיבר מספיק על כמה הוא חשוב, זה לא משהו שאנחנו מוזמנים להיפטר ממנו. אני חשוב ותפקודי ויעיל, שאנחנו כל כך נאבקים לשמור ולגונן עליו. אבל עדיין, למרות הראייה הזו, למרות השלמות של הקיום, ניתן לומר ככה ברמה המוחלטת, אנחנו עדיין חיים במציאות קונבנציונלית, ובמציאות הזו כאב הפרידה מאדם אהוב, הוא קשה מכל וצריך לכבד אותו. צריך לכבד אותו. יש שיר הייקו מאוד ידוע של המשורר איסה, איסה, שבע מילים, הייקו. עולם הטל, עולם הטל, עולם הטל, אכן עולם הטל, אבל. העולם ריק, כמו עגל טל, אבל. אבל. את האבל הזה, אנחנו נקראים לכבד, להכיר בו. יש איזה זן מאסטר גדול, לא זוכר מי זה היה, שהתלמידים באים אליו ורואים אותו בוכה על המוות של הבן שלו הקטן. אומרים לו, אבל מאסטר, מאסטר, לימדת אותנו שהכל אשליה, הכל ריק, הכל זה, למה אתה בוכה עכשיו? אומר, הכל אשליה, כן. אבל אין אשליה יותר גדולה מהמוות של ילד קטן. המחיבה אולי. ולשם כך אנחנו זקוקים גם לכנף השנייה, הכנף של החמלה. התרגול והאימון שאנחנו מתרגלים כאן יוצר את המרחב הזה שבו החוכמה והחמלה לא באמת נפרדות. אלו שני ביטויים אולי של אותה מהות אחת, של חיים ערים. שאלו מורה מדיטציה, איך אפשר למצוא ביטחון, עושר בעולם כזה, שהאובדן והאבל תבועים ב- 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 בעצם הקיום? אז הוא הרים כוס מים, כן? ואמר, הכוס הזאת מבחינתי כבר שבורה. אני נהנה ממנה, אני שותה ממנה, אבל ברגע הבא אני אפיל אותה והיא תתנפץ לרסיסים. וכשאני מבין שהיא כבר שבורה, כל רגע שהיא משמשת אותי הוא יקר ערך. וכשנכיר בעובדה הזו שהגוף כבר שבור בדיוק כמו הכוס הזו, שלמעשה אנחנו כבר מתים ברגע שנולדנו, כל רגע בחיים באמת יהפוך ליקר ערך. כל סדר העדיפויות ישתנה, לפחות רובו, לפחות תיווצר תנועה לכיוון הזה. הלב ייפתח ואנחנו נבין שהעבודה היחידה שאנחנו יכולים לעשות במהלך השהות הזמנית שלנו כאן, זה פשוט לאהוב. להפסיק לברוח מעצמנו, לא להיצמד לשום דבר, לא לאחז בשום דבר, לחיות כל רגע כאילו עולם ומלואו, לא איזושהי הכנה למה שיבוא אחר כך. זו אהבה, זו תחושה של אחדות עם כל מה שקיים, לא האהבה הרגשית והמותנית, שזו התפיסה הרגילה שלנו, שאנחנו מחברים למושג הזה. זו בעצם החירות, אני חושב, שעליה מדבר הבודה. זה הקץ ללידה והמוות והקץ לסבל שלנו. ועוד ציטוט אחרון של אותה אישה חכמה, ואני משחרר אתכם. ליאורה, אינני יודעת להגדיר מדוע נכבשתי על ידי הויפאסנה. נכבשתי זה לא מדויק. אני לא נוטה לתת לדברים לכבוש אותי, לצערי. אני תמיד קצת מסויגת, שומרת על שליטה. בכל אופן פניתי לתחום הזה כדי להיות יותר טובה בדמיון מודרך, ואחר כך חשבתי שזה יעזור לי להבריא. מהר הבנתי שלא זה ולא זה יקרו. אבל אני מרגישה שזה דבר נכון עבורי, וכאמור לא ברור למה בדיוק. אחת הסיבות לכך, אני חושבת, היא שהמדיטציה נתנה לי תחושה שהעולם גדול ורחב, ואני חלק ממנו, ויש בזה הרבה אושר וביטחון ושלווה. אני משתתפת עכשיו בקבוצת תמיכה של חולי סרטן בפעם הראשונה בחיי, ומישהי דיברה על ההתלבטויות שלה, התבקשנו לעזור והצעתי לה שלא תחשוב שההחלטות שלה כל כך גורליות, אלא שתיתן לעצמה להינשא על ידי העולם, להתמך על ידו, לזרום איתו. אמרתי את זה והרגשתי כמה זה נכון לי וכמה מועיל לי לחשוב ככה. אז בואו נשב כמה דקות. תודה על ההקשבה.